חתיכת שמאלני, כתבתו של אופרי אילני. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. הפעם הראשונה שבה פרופסור שלמה זנד התאכזב ממעמד הפועלים הייתה בגיל 16. הוא בדיוק נזרק אז מבית הספר התיכון ביפו והתחיל לעבוד במפעל להתקנת מכשירי רדיו. הייתי נער עובד, הוא מספר. נכנסתי לעבוד במפעל והייתי מלא התלהבות ממעמד הפועלים, בהתאם לערכים שהנחיל לי אבא שלי, הקומוניסט. אבל איזו אכזבה הייתה לי. איזה זלזול של הוותיקים בצעירים. איזה ניצול שלי ושל נערים עובדים אחרים. מכיוון שהייתי יותר צעיר, הייתי צריך לשרת אותם. הייתי צריך לטטא את המפעל. אמרתי לאבא שלי, תראה מה זה מעמד הפועלים שלך. התאכזבתי. כמה שנים לאחר מכן, אחרי שנלחם במלחמת ששת הימים, זנד הצעיר הצטרף לארגון מצפן הסוציאליסטי רדיקלי. הנער מיפו התוודה שם לחבורה של אינטלקטואלים, רובם מבתים מבוססים. זו הייתה חבורה של בוהמיאנים נחמדים עם נשמה גדולה, אבל הפער בין האוטופיה לבין המציאות היה גדול מדי. היה מתח ביני לבינם. אני הייתי עובד כפיים, ולכן הפנטזיות שלהם על מהפכה היו בלתי סבירות בעיניי. האמנתי במאבק, אבל לא במהפכה הפרולטרית. וזה דווקא בגלל ההיכרות שלי עם פועלים. עזבתי אותם בלי כעס. זנד, 75, הוא אחד האינטלקטואלים השמאליים המפורסמים ביותר בישראל. כמי שהתפרסם בעיקר בזכות הספר מעורר המחלוקת מתי ואיך הומצא העם היהודי, הוא מזוהה עם תזות שערורייתיות שנתפסות כהתקפה על יסודות האידיאולוגיה הציונית. כעת, ההיסטוריון הפוסט-ציוני מפנה את הזרקור הביקורתי למחנה הבית שלו, השמאל. בספרו החדש, קיצור תולדות השמאל בעולם, שיצא בהוצאת רסלינג, בוחן זנד באופן נוקב את ההיסטוריה של השמאל ושל האידיאולוגיה השמאלית. הוא מציג את התהוותו של השמאל בתחילת העידן המודרני, את גלגוליו בחלקי העולם השונים וגם את כישלונותיו העמוקים. נקודת המוצא שלו היא המצב העגום של השמאל בעולם. החלטתי לכתוב את הספר בגלל מצבו של השמאל העכשווי, הוא אומר. היות שראיתי עצמי, כל חיי איש שמאל, זה העסיק אותי וגם חשבתי שאני יכול לסכם כמה דברים, כך שזו גם מעין אוטוביוגרפיה. לפי הגישה המקובלת, יש לשמאל תאריך לידה מדויק, 1789, שנת פריצתה של המהפכה הצרפתית. באספה הלאומית המכוננת שהוקמה ביולי באותה השנה, ישבו תחילה הנציגים במעורבב, אבל במהרה התכנסו נאמניו של המלך בצד ימין ומתנגדיהם בצד שמאל. אחד מנציגי האצולה, הברון דה גוביל, כתב ביומנו בסוף אוגוסט 1789. ניסיתי להתיישב במקומות שונים באולם על מנת שלא להתקבע ולגבש דעה באופן עצמאי, אך לא יכולתי להישאר בצד שמאל. זהו הרגע שבו הפך השמאל מסידור כיסאות באולם האספה למושג פוליטי טעון. ועם זאת, זנד ממקם את לידתו של השמאל מוקדם יותר, בהתקוממות הפוריטנית באנגליה ב-1649. בדרך כלל מקובל להגיד שהשמאל נולד בצרפת, אבל בבריטניה, אחרי הוצאתו להורג של צ'ארלס הראשון, התגבש זרם די משמעותי שנקרא Levelers, המשטחים או המשווים. הם הוציאו עיתון שבו העלו את הרעיון של שוויון פוליטי לכל הגברים. כאן עולה בפעם הראשונה בהיסטוריה רעיון של שוויון חברתי-כלכלי. אבל היו התקוממויות של השכבות המדוכאות גם בתקופות קדומות יותר. היו התקוממויות, אבל לא היה שמאל. ברומא היה מרד העבדים, מרד ספרטקוס, אבל הוא לא מרד שמאלי, כי הוא לא התבסס על רעיונות שוויוניים, הוא פשוט רצה להפוך את האדונים לעבדים ואת העבדים לאדונים. גם הדת היהודית שחררה עבדים מדומיינים במצרים והפכה אותם לבעלי עבדים בכנען. לפני המאה ה-17 לא היה רעיון של שוויון. השוויון הוא מיתוס מרכזי שעלה יחד עם הקפיטליזם. דווקא הניידות שיצר הקפיטליזם הביאה לעליית אידיאל השוויון, שוויון פוליטי ומשפטי. יש גם הגדרות אחרות של שמאל, למשל המחנה של הקדמה, האוניברסליזם או זכויות אדם. למה דווקא שוויון? המנוע העיקרי להתהוותו של השמאל הוא אידיאל השוויון. כל האזרחים שווים בהשתתפות שלהם בעיצוב הממשל. זה הופך למיתוס המרכזי של השמאל. יש כאלה שאומרים שלשמאל יש שתי רגליים, חירות ושוויון. אבל השמאל מבוסס רק על שוויון. חירויות לא תבועות בשמאל, הן קשורות לליברליזם. יש בלבול גדול בעצם ההגדרה של שמאל, בייחוד בעיתונות הישראלית, כולל בעיתון הארץ. בישראל כל אקט ליברלי נקרא שמאלני, אבל למעשה לרוב אין זיקה בין השמאל לליברליזם. גם המקורות שלהם שונים. המקורות של הליברליזם הם בשכבות העמידות הבורגניות. בהתנגדות שלהם לשרירות של השלטון הם מחוללים את הליברליזם. לעומת זאת, הרעיון של שוויון בין בני אדם מאחד את כל השמאל, לטוב ולרע. כי לפעמים אתה מוריד ראשים כדי להגיע לשוויון. אם מסתכלים בצורה קרה, רואים שגם במשטר הדיכוי הסטליניסטי היה יותר שוויון מאשר בתקופות שלפני ואחרי הקומוניזם הסובייטי. לכן, היו גם אוהדים של ברית המועצות, ביניהם ז'אן פול סארטר, שהיו מוכנים להעלים עין מהדיכוי בגלל השוויון שהוא הביא. הם היו מוכנים לוותר על חירויות כדי להשיג שוויון. עסקת לא מעט בניפוץ מיתוסים בקריירה שלך. כשאתה אומר מיתוס השוויון, אתה מתכוון לומר שהחתירה לשוויון היא אשליה? כמו בכל אמונה גדולה, יש גם בשמאל ערבול מאוד גדול בין מחשבות רציונליות לבין אמונות שמסלפות את המציאות בגלל הרצון להאמין במשהו. אם אתה רוצה לשנות את העולם, אתה חייב לעשות את זה לא רק באמצעות רציונל, אלא גם באמצעות מיתוסים. המיתוסים שייכים לא רק לימין, אלא גם לשמאל. בעיני זנד, מיתוס השוויון הוא ההישג הגדול ביותר של השמאל העולמי. השמאל התביע בכל החברות את רעיון השוויון, הוא אומר. אפילו הפשיזם והנאציזם לקחו חלק ממיתוס השוויון. גם הדמוקרטיה קשורה לשמאל. הלידה של השמאל קשורה לשוויון פוליטי. דמוקרטיה זה לדבר בשם העם ולתת לו את הפרקטיקה הזאת שנקראת בחירות. אבל הדמוקרטיה יכולה להיות גם טוטליטרית. בצפון קוריאה, המדינה הטוטליטרית ביותר בפלנטה, העיקרון הדמוקרטי של בחירות נשמר. גם באיראן. מבחינה זו הדמוקרטיה ניצחה, כי הריבון לא יכול לשלוט בלי לייצג את העם, גם אם רק לכאורה. אין ריבון שלא מתיימר לשלוט בשם העם. כל פוליטיקאי ידבר היום על דמוקרטיה. זה כמובן דבר חדש בהיסטוריה האנושית, אבל היום יש נסיגה ברגישות הזאת. יש שבר גדול מאוד במיתוס השוויון. אחת הטענות המפתיעות שלך היא שדווקא הכלכלה הקפיטליסטית הביאה להגדלת השוויון בעולם. אתה כותב שב-40 השנים האחרונות עלתה משמעותית ההכנסה של מיליונים באסיה. העוני הצטמצם באופן משמעותי. הגלובליזציה תרמה לצמצום האי שוויון. אז נשמע שאתה אומר שהקפיטליזם עבד. קראתי את הספר המדובר של תומא פיקטי, הקפיטל במאה ה-21, שמציג את ההתרחבות של האי שוויון בעשורים האחרונים. הדגש היסודי שלו נכון. ב-40 השנים האחרונות הפער הכלכלי בעולם המערבי גדל. בזה הוא צודק. אבל מה בקשר לשוויון בכלל העולם? כאן התמונה היא שונה, בייחוד אם לוקחים בחשבון את מה שקורה בסין. התאוס המהיר, העלייה בהכנסות. מצאתי סוציולוג אחר, ברנקו מילנוביץ', שאמר שבסופו של דבר הגלובליזציה הקפיטליסטית עשתה מה שלא עשה המרקסיזם. היא החלה להעלות את רמת החיים של שכבות רחבות מאוד, והשוויון בסך הכל בכדור הארץ גדל. זו מהפכה מדהימה. יש היום הרבה פחות רעבים בסין, בהודו, בווייטנאם. לא בכולן, אבל בהרבה מהמדינות. בדקתי את המספרים וראיתי. עם כל מה שמדברים על התרחבות האי שוויון, פיקטי טועה בזה שדווקא הגלובליזציה הקפיטליסטית הביאה לשינויים מכריעים מאוד. וזה לא פחות חשוב מהמשכורת של פועל צרפתי. מי שעשה את זה הם המונופולים הקפיטליסטיים הגדולים, אבל רק במקומות שבהם יש משטר כמו בסין, שמתווך בין ההון הזר למשכורות של העובדים. צורות משטר שמגינות על העובדים. זה נשמע כמו דבר כפירה. אם הגלובליזציה גם ככה מביאה שוויון, למה צריך את השמאל? לא הפכתי לקפיטליסט, וגם לא למעריץ של הקפיטליזם, למרות שזה חשוב מאוד שמשפחה סינית לא מתקיימת היום על סף רעב, כמו לפני 30 או 40 שנה. והשינוי הזה נעשה באלימות הרבה יותר קטנה, גם אם סין היא דיקטטורה אוטוריטרית. משפחות סיניות רבות חיות ברמת חיים שאי אפשר היה לדמיין לפני 40 שנה, גם מבחינת שוויון מיני ומגדרי. אי אפשר לזלזל במה שקרה בזכות הקפיטליזם. אז מה בכל זאת הבעיה עם הקפיטליזם? יש בעיה אחרת. כל הצריכה הזאת שהדחף שלה הוא נהנתנות הורסת את הפלנטה. מעבר לתכונות אנושיות יסודיות, מי שאחראי להרס כדור הארץ זה הקפיטליזם. הקפיטליזם חי, לפעמים בקושי, כי הוא משכנע אותך לצרוך דברים שאתה לא צריך. תפתח טלוויזיה ותראה את הפרסומות למכוניות. ובגלל זה הטיעון הסביבתי הפך בתקופתנו לטיעון האנטי-קפיטליסטי הכי חזק. אבל האג'נדה הסביבתית לא ממש מתיישבת כיום עם השאיפות של מעמד העובדים. הדרישה האקולוגית היא חדשה לשמאל. האקולוגיה זרה לשמאל והייתה מזוהה בעבר דווקא עם הימין ואפילו הימין הקיצוני. גם כיום הדרישה האקולוגית לצמצום הייצור מנוגדת לאינטרסים של המעמד התחתון. הצמצום של התעשייה הכבדה במישיגן למשל מנוגד לאינטרסים של מעמד העובדים והוא לא יכול להתחבר אליו. יש ניגוד בינו לבין שכבות ההייטק המבוססות לבין השכבות התחתונות. זה מוביל את העובדים להתחבר לפופוליזם כמו של טראמפ. יש דרך לחבר בין שתי האג'נדות? אף פעם לא הייתי אסטרטג טוב והשתדלתי גם לא להיות נביא, אבל אני לא מאמין באידיאליזם כשלעצמו. אידיאלים לא הולכים לבד ברחוב, מישהו צריך להחזיק להם את היד. מעמד הפועלים בוחר בפופוליזם, ימנים ושמאלנים. באירופה היו ניסיונות לבנות גם פוליטיקה פופוליסטית של השמאל. אבל אני מבקר גם את הפופוליזם השמאלני, בגלל הדמגוגיה הלאומית שלו. מצד שני, אנחנו רואים בשכבות ההייטק אנשים שמרוויחים טוב, שהם ליברלים בדעותיהם. השאלה היא אם הליברלים האלה יכולים להתחבר עם שכבות רחבות מאוד שלא נהנו מהסגסוג הכלכלי שנמצאות מחוץ לבועות הגדולות האלה של ההייטק. צריך לראות אם אותם הייטקיסטים ליברלים יבינו שגורלם הפוליטי-חברתי תלוי לא רק בהם. אחרת הם יגלו שהחירויות הליברליות עלולות להצטמצם מהר מאוד. ב-200 השנים האחרונות המאבק בין ימין לשמאל הפך למרכיב כל כך יסודי בפוליטיקה המודרנית שאנחנו מתקשים להיזכר בכך שהוא לא מחויב המציאות. אבל למעשה האנושות התקיימה בעבר בלי השמאל וכנראה שהיא תתקיים בלעדיו גם בעתיד. וייתכן שזה יקרה בקרוב. לפי זנד, הפרויקט הגלובלי של השמאל שהחל בתחילת העידן המודרני מתקרב לקיצו. האנושות מפנה עורף לערכי השמאל. לשיטתו, הגורם העיקרי לכך הוא התכווצותו של מעמד הפועלים בעולם המערבי, שהיה הבסיס המסורתי למפלגות השמאל. אבל יש גם סיבות נוספות. זן סבור שגם חזון העתיד של השמאל שהזין את הפוליטיקה השמאלית, ספג מכה אנושה. כשאין אמונה בעתיד, קשה להאמין גם בתיקון העולם. אתה לא רואה עתיד לסוציאל דמוקרטיה בעולם? הסוציאל דמוקרטיה נכשלה, לא רק בישראל. היא לא אטרקטיבית, לא בגרמניה, לא בצרפת ולא ברוב העולם. מחפשים נואשות מיתוס חדש. משהו יותר רדיקלי מסוציאל דמוקרטיה, גם מבחינה אקולוגית וגם מבחינת היחסים בין המדינה לבין העון הפרטי. אז עכשיו אתה שמאלן שהתפכח? בשום אופן לא. ברור לי שאם לא נתמודד במאבק על שוויון וחירויות, המצב הפוליטי לא יעמוד במקום. זה ייסוג אחורה. יקרו קטסטרופות. מקולוניאליזם ועד ניצול מחמיר, ואני לא יכול להיות אדיש לזה. אבל השמאל נמצא במצב שאולי הוא סופני. רמת הסולידריות העולמית נחלשה מאוד. יש החלשות גדולה מאוד לבסיס הערכים הסוציאליים. המונים צורכים פילוסופיות ימניות די גזעניות, גולשים ימינה וימינה. בישראל יש נסיגה של ערכים מסוימים שהיו בתוקף מאז תחילת הציונות. הגענו למצב שלרוב החברה ממש לא אכפת מה קורה 40 קילומטר מתל אביב, אבל האמת היא שישראל היא לא יוצאת דופן. גם במקומות אחרים יש חוסר אכפתיות. עכשיו ראיתי בטלוויזיה הצרפתית פליטים שרוצים להגיע לבריטניה וזרוקים לאורך התעלה. תמונות איומות. אם המצב של השמאל כל כך חמור, אולי זה לא הזמן לכתוב ספר שמבקר אותו? התלבטתי, אבל למדתי דבר אחד מניסיון חיי בשמאל. שאסור לחפות על טעויות ופשעים, כי ברגע שמחפים זה רק עושה את זה יותר גרוע. אף אחד לא יחשוב שהספר הזה נכתב על ידי אדם ציני שלא אכפת לו, אבל זה נכון שאני במבוכה, כי אחד הדברים החשובים בשמאל ובסוציאליזם הוא שהיה חזון אופטימי לגבי העתיד, חזון חיובי מדריך. בספר אין את זה. זה נשמע שכתבת אחרי מות. כן, אני מנסה לבלום את עצמי. כל החיים התחבטתי עם השמאל, זנחתי את השמאל, בגדתי בשמאל, ככה אמרו לי חברים. בתור מי שהקדיש שנים מחייו לשמאל, זה קרע נפשי לא קטן לכתוב ספר מלנכולי, ועדיין להגיד שאולי ייוולד משהו בעתיד. אני לא רוצה לקבור את השמאל, אבל זה המצב. מיתוס השוויון היה מנוע אדיר בשינוי מרקם השכבות החברתיות בעולם המודרני, אבל זה לא אומר שהוא נצחי. כל מה שנולד מת, חוץ מעם ישראל, שהוא נצחי. הערה האחרונה נאמרה כמובן באירוניה. בהמשך השיחה עוד נחזור לתגובות לספרו הקודם של זנד, שכפר בקיומו של עם יהודי שהוגלה מארצו ושב אליה, ועורר מחלוקת עזה. מקריאה בקיצור תולדות השמאל העולמי אפשר להתרשם שההיסטוריה של השמאל היא סדרה של אשליות שהתנפצו. הדחף לשוויון חברתי מביא גם לאשליות, ומביא גם לשקרים, אומר זנד. הצימאון האדיר של מרקס למהפכה, למשל, הביא אותו לעשות אידיאליזציה לפרולטריון. אבל בפועל, התודעה הלאומית התגלתה כאפקטיבית יותר מתודעה מעמדית בינלאומית. גם בישראל. נכון, זו אחת המכות הגדולות לחזון של השמאל, המפלה שלו מול הרגש הלאומי. מרקס צדק כמעט בכל מה שהוא אמר על קפיטליזם, וטעה כמעט בכל מה שהוא אמר על הפרולטריון. חלק גדול ממעמד הפועלים גם תמך בפשיזם ובנאציזם. תמיד הסתירו בשמאל את העובדה שחלק נכבד מאוד ממעמד הפועלים תמך בפשיזם ועוד יותר בנאציזם. בניגוד למה שמקובל לומר בשמאל האידיאולוגי, הפשיזם הוא לא תנועה זעיר בורגנית וגם לא המצאה של הבורגנות הגבוהה. נראה שלשמאל המהפכני יש תמיד אותה הברירה. אפשרות אחת להיות בדיחה, הזויים, מנותקים מהמציאות, האפשרות השנייה והיותר גרועה היא להפעיל אלימות ואפילו טרור, כמו בסטליניזם ובהרבה משטרים אחרים במאה שעברה. הטרור הגדול שסטלין הפעיל לא נועד ליצור חברה סוציאליסטית, אלא כדי לבסס שלטון חזק של מפלגה שהופכת להיות מעמד חברתי. יחד עם זה יש הגזמה אנטי-קומוניסטית בתיאור של האלימות הסובייטית. בשנות ה-70, כסטודנט בפריז, חוויתי את האנטי-קומוניזם בסיאו. בצרפת הוציאו ספר על הגולגים ואמרו שנדבחו בהם 20 מיליון אסירים. הבריטים המתונים יותר אמרו 11 מיליון. היום, אם תבדוק, תראה. בגולג מתו בין 500,000 ל-1,000,000 בני אדם. נכון שמתו כ-3 מיליון באוקראינה ברעב, עוד מיליון בקזחסטן, אבל בגולג עצמו כ-1,000,000. השלטון הסטליניסטי היה רצחני וטוטליטרי, אבל אין להשוות אותו עם הנאציזם. אני חושב שהייתה הגזמה ממש גדולה כולל של היסטוריונים. חוץ מזה, המערב הוא לא פחות אלים, אבל הוא עושה את זה לאוכלוסיות חיצוניות. הנה, הבריטים הנחמדים אחרים למותם של הודים וסינים יותר מאשר סטלין. בריטניה גרמה להרעבה של 7 מיליון אנשים בבנגל, תחת חברת הודו המזרחית במאה ה-18. הקולוניאליזם הרג לא פחות מהסטליניזם. תחת בלגיה מתו קרוב ל-6 מיליון קונגולזים, במחות יעלומים ובתעשיית הגומי. אבל זה לא מגיע לתודעה הפופולרית. נשמע שאתה קצת סלחני כלפי הפשעים של הקומוניזם. אני ניתקתי כל קשר עם הקומוניזם עם כיבוש פראג ב-1968. חתמתי על עצומה נגד הפלישה והמפלגה נתקה איתי קשר. אני לא עושה הנחות לשמאל. אני גם לא מתכחש. אני, מאו וסטלין עדיין נמצאים כאילו במשפחה אחת, למרות שאני לא אוהב את זה. מבחינה רעיונית אני לא מתכחש לעובדה שגם לפול פוט, שחי לרצח העם בקמבודיה, היו עמדות שתואמות בחלקן גם לאידיאולוגיה שלי. את כולנו אפף המיתוס של שוויון. הם אין בני דודים מאוסים עליי. עם זאת, בשונה מאחרים, אני לא תמכתי בפול פוט. נועם חומסקי, האנרכיסט הזה, הגן על פול פוט בגלל האיבה שלו לצביעות האמריקאית. איבה לשקרים של החזק מביאה אותך לעשות רייביליטציה מסוימת לפשעים. גם במצפן היו מאויסטים. הם היו אנשים נחמדים באופן פרטי, אבל אף פעם לא הבנתי איך אפשר לגלות הבנה למשטרים אוטוריטריים. ומה בנוגע ללנין? נשאר לי מקום חם בלב ללנין, לא מפני שהוא היה מרקסיסט גדול, אלא כי הוא הפסיק את טבח העמים הנורא ביותר, מלחמת העולם הראשונה. אבל מלבד זה, הוא הסתחרר מהכוח שהיה בידיו. לנין לרגע לא חשב שברוסיה, עם 4% פרולטריון, אפשר לעשות סוציאליזם. הוא היה בטוח שהמהפכה העולמית צריכה להתחיל בגרמניה. אבל הוא ישב, וחיכה שזה יקרה. וברגע שהוא ראה שזה לא מתחולל במערב, הוא לא ויתר על הכוח שכבר היה בידיו. אף אחד לא מוותר על הכוח שיש לו. הוא נשאר בשלטון ונכנס לעולם של אשליות. בסופו של דבר, אתה טוען שהפשעים של הסטליניזם והמאואיזם נובעים מהמנטליות הרוסית והסינית, ולא מהאידיאולוגיה המרקסיסטית. הסוציאליזם במערב לא הופך להיות אלים גם כשהוא מגיע לשלטון. למשל, בצרפת של תקופת החזית העממית בשנות ה-30, שמאל שצמח בתוך המסגרות הליברליות לא מסוגל להפעיל אלימות. טבח של אוכלוסין מתרחש בארצות טרום תעשייתיות. האלימות של השמאל אופיינית למשטרים עם מסורת לא ליברלית חוץ אירופית. אני חושב שאלה תרבויות אנטי-ליברליות, וכשמגיע לשם שמאל מרקסיסטי-לניניסטי, הוא מפעיל אלימות, ולפעמים אלימות איומה כדי להגשים מטרות שהוא לא יכול להגשים בלי אלימות. אחת המסקנות שלמדתי מהספר הזה היא שצריך להסתכל על הזמן הארוך. בכל מקום ומקום יש מבנים של זמן ארוך טרום-קפיטליסטי שמתנים גם את היחס לליברליזם. הגעתי למסקנה שגם בברית המועצות וגם בסין, הזמן הארוך יותר חשוב מהאידיאולוגיות ומשינוי היחסים החברתיים שהפוליטיקה יוצרת. יש המשכיות בין איוון היום, סטלין ופוטין. פוטין למשל נחשב ליברל, אין בו שום דבר סוציאליסטי, והוא סמכותני. גם לגבי סין, היא לימדה אותי שיש המשכיות של מבנה זמן ארוך שמכריעים יותר מאידיאולוגיות. אותו הדבר גם במזרח התיכון. בעולם האסלאם תנועות שמאל נרמסו עם צבא. בסופו של דבר גם בסוריה, גם בעיראק, גם באלג'יר, הצבא הכריע. העליתי השערה שמרקס ודרווין הגיעו לכאן מוקדם מדי, ושניהם התקבלו רק בחוגים יהודיים ונוצריים. זה נשמע מאוד מהותני. אדוארד סעיד היה אומר שאני אוריינטליסט, אבל זה ממש לא אכפת לי. כי לפי הספר של סעיד אפשר לחשוב שמי שגרם לפיגור של המזרח זה האוריינטליזם. אני חושב שבאמת היה האוריינטליזם, אבל יסודות הפיגור קשורים לתהליכים חברתיים, וגם לדת המוסלמית. הזמן הארוך הוא מכריע בהיסטוריה. זה נכון גם לגבי הסוציאל דמוקרטיה במדינות הנורדיות. למה אתה מתכוון? יש מי שאומרים שאנחנו צריכים לעשות בארץ סוציאל דמוקרטיה כמו שוודיה. כל מיני אינטלקטואלים נחשבים בישראל אומרים את זה. אבל כשבדקתי את זה ושאלתי למה יש בסקנדינביה תנועת פועלים שהיא חזקה אבל שומרת על מסורת ליברלית מאוד עמוקה, גיליתי שבשוודיה, בנורווגיה ובפינלנד אף פעם לא היה ממש מוסד של צמיתות כמו בחלקים אחרים של אירופה. העיקרים שם היו חופשיים יותר זמן. כך שאם התיעוס, לידת הפרולטריון, התרחשה באופן שונה, וזה מסביר את ההבדל. יש שם מסורת ארוכה של אוטונומיה של מעמד העיקרים שהופך למעמד פועלים. הזמן הארוך הוא מכריע בהיסטוריה. אתה אומר שבישראל לא יכולה להיות סוציאל דמוקרטיה? באופן כללי אני לא מאמין שזה אפשרי. סוציאל דמוקרטיה לא יכולה להיות מודל כאן. הסוציאל דמוקרטיה במערב הליברלי לא זינקה מתוך אידאות, אלא מקונפליקט בין הון לעבודה. ההישגים הגדולים בצפון אירופה נובעים מעוצמתם של ארגוני העובדים בקונפליקט עם ההון הגדול. בלי קונפליקט כזה לא תצמח סוציאל דמוקרטיה. אבל לא היה דבר כזה בארץ. השמאל הציוני נולד מתוך הצרכים של התיישבות או התנחלות. אבל זה לא סוציאל דמוקרטיה. אין קשר בין סוציאל דמוקרטיה לבין השמאל הישראלי. אז כל הניסיונות הדי-עלובים של השמאל הישראלי נכשלים בסופו של דבר כבר 40 שנה. השמאל מנסה לפנות למעמד העובדים, הוא כבר שנים מנסה להתחבר לפריפריה ולמזרחים. הניסיונות האלה הם פתטיים ומטופשים, כי אחד הדברים החשובים בשמאל המערבי הוא המפגש בין שכבות אינטלקטואליות לאיגודים חזקים מאוד של עובדים. הניסיונות האלה מזכירים את הנרודניקים, המהפכנים ברוסיה במאה ה-19, שהתאמצו לפנות לעם וניסו למצוא סוציאליזם אצל עיקרים. ככה גם החיפוש של המפאיניקים אחרי המזרחים, שמעלה דמויות טרגיקומיות כמו אבי גבאי ואמיר פרץ. אלה אנשים נחמדים מאוד, אבל אין קשר בינם לבין התנאים הסוציו-כלכליים בישראל. הקשר בין מזרחים לשמאל הוא סיפור אבוד? הדבקות של הקהל הזה בנתניהו, שהוא סמל האשכנזיות, היא כמובן מייאשת. צאצאי הערבים היהודים שהובאו לפה או באו לפה, למדו שבשביל להיקלט פה הם צריכים להיות כמה שפחות ערבים. אבל אני לא פוסל אותם, כי עתידי תלוי בהם. אני מאמין שלטווח יותר ארוך הם ייפטרו מהסינדרום של לא להיות ערבי בכל תנאי. זן נולד ב-1946 במחנה הקורים בלינץ שבגרמניה להורים ילידי פולין שנמלטו במלחמה לאוזבקיסטן. שפת אמו הייתה יידיש והוא נקרא בילדותו סמק. אביו עזב בצעירותו את הדת, הצטרף למפלגה הקומוניסטית ואף ישב בכלא בפולין על פעילותו במפלגה. אף שלא היו ציונים, הגרה המשפחה לישראל ב-1948 והשתכנה בדירת חדר ביפו. אבא היה פועל. עבד בכל מיני עבודות מסבל ועד שומר לילה. אמא שלי הייתה עוזרת בית במשפחה צפון תל אביבית. בגלל האידיאולוגיה הקומוניסטית, אבא שלי גם סירב לקבל את הפיצויים מגרמניה, יחד עם החירותניקים. וככה רוב המשפחה של ההורים שלי עברה לצפון תל אביב, ורק אנחנו נשארנו ביפו. מבית הספר, כאמור, נזרק. עברתי תקופה של סמים, הוא מספר. לא סמים קשים, אבל נפס כל הזמן. אני וחבר הכי טוב שלי שקענו באישון, עד שפגשנו מתנדבים אמריקאים שהגיעו לארץ כי הם לא רצו ללכת לווייטנאם. אחד מהם הכיר לנו את ההירואין. אני נשארתי פולני ולא לקחתי. וחבר הכי טוב שלי התחיל מזה, ובסוף הסמים הרגו אותו. הייתי בייאוש גדול מאוד. זנד השלים בגוריות וב-71 נכנס לאוניברסיטת תל אביב. היה לי שיער ארוך ושרשראות, הוא אומר. ופתאום, כשהתחלתי ללמוד היסטוריה, הצטיינתי. לימודיו הובילו אותו לכתוב דוקטורט בפריז, וכך הפך למרצה להיסטוריה של העידן המודרני. זה היה המקום הראשון שהצלחתי בו. עד אז נכשלתי ברוב הדברים שעשיתי. את רעייתו ורדה פגש ב-73 כשנשלח לסיני. הייתי במושב נביעות בסיני ועצרתי אותה על הכביש כי הייתה הוראה לא לתת לאזרחים לעבור, הוא מספר. היא הייתה היפית, יוצאת קיבוץ, ובאמת גם היא נטועה במשפחה שמאלנית אדוקה. אביה היה אנרכיסט לא יהודי בברצלונה שהגיע לישראל רק כי שמע שיש כאן קומונות אנרכיסטיות. בני הזוג מתגוררים בצפון תל אביב ויש להם שתי בנות ושלושה נכדים. ורדה היא ציירת ואחראית בין היתר ליורים על העטיפות של רוב ספריו. אחד מהם הוא ספרו המוכר ביותר, מתי ואיך הומצא העם היהודי, שיצא ב-2008 ותורגם מאז ל-23 שפות. הספר הציג את העם היהודי כמיתוס נוצרי שאומץ על ידי הציונות, וטען שהרומאים כלל לא הגלו את היהודים אלא שאבותיהם של יהודי אשכנז, תימן וצפון אפריקה התגיירו. בפרט, הוא הקים לתחייה את ההיפותזה שעל פי השורשיהם של היהודים האשכנזים אינם בארץ המובטחת, אלא בממלכת הכוזרים. ממלכה ממוצא טורקי ששכנה באזור הוולגה והקפקז, שמלכיה התגיירו אי שם בימי הביניים. זנד מעיד כי הוא עדיין מקבל מכתבים מקוראים ברחבי העולם שמגיבים לספר, בין השאר מאנשים שהעידו כי במשפחתם נשמרה במשך דורות מסורת כוזרית. נראה שהנושא הכוזרי לא מרפא ממנו. ב-2019 הוא פרסם רומן בלשי אקדמי, לחיות ולמות בתל אביב, הוצאת ידיעות אחרונות, שבמרכזו היסטוריון חוקר כוזרים מאוניברסיטת תל אביב, שנרצח באופן מסתורי. במעורבות של אנשי שבק. חששת פעם שיהרגו אותך? היו דברים. גם עכשיו פה ושם יש גילוי עוינות קשים. אתה חושב שייתכן שירצחו בישראל היסטוריון בגלל שהוא ירער על המיתוס הציוני? נכון להיום לא. אחד הדברים החזקים בציונות הוא שכמעט לא רוצחים יהודים. לא שופכים דם יהודי, לא בצורה מאורגנת ולא בצורה ספונטנית. השב"כ לא מתנהג ליהודים כמו לערבים, בשום פנים ואופן. זה בינתיים המצב, אבל זה יכול להשתנות. בעבר פגעו ורצחו ביהודים שסיכנו את המפעל הלאומי. אבל אני לא כל כך מפריע, מסוכן או חשוב למפעל הלאומי. אני לא חושב שיש סיבה להרוג אותי. אם הייתי מארגן תנועה לא ציונית גדולה, זה היה משהו אחר. אבל לא פוגעים באינטלקטואלים מתוסכלים. בכל מקרה, ברומן המוטיבציה לרצח היא כפולה. כאב ואהבה הומוסקסואלית יחד עם היבט פוליטי. אבל הדברים מעורבבים. האיום האינטלקטואלי-פוליטי לא מספיק כדי לבצע רצח. הוא מחובר לתסכולים מיניים. לא נראה שהספר זכה להצלחה גדולה במיוחד. אתה מאוכזב? הספר הוא הצלחה גדולה מאוד בצרפת. לא התאמצתי לקדם תרגום שלו לשפות נוספות. אני אוהב בלשים וחלמתי הרבה זמן לכתוב אותו. מאז צעירותי אני כבר לא קורא דוסטויבסקי, אני קורא בלשים. הכנסת שם הרבה תככים ממסדרונות האוניברסיטה. זה ז'אנר פופולרי בשנים האחרונות. אנשי אקדמיה שחושפים את הסודות המלוכלכים של הפקולטות למדעי הרוח. זה מעניין מישהו מחוץ לאוניברסיטה? זה נכון שהרומנים האוניברסיטאיים לא עובדים טוב. זה פחות מעניין את הציבור הרחב. אבל שנים אני רוצה לכתוב על מה שחוויתי. 34 שנים במסדרונות האלה של בניין גילמן. אותי בסך הכל פינקו מאוד. בחוג להיסטוריה סללו את דרכי ואימצו אותי ואפשרו לי להגיע הכי מהר למשרה של קביעות. מצד שני, במסגרות אקדמיות ואינטלקטואליות, הצביעות יכולה להיות גדולה במיוחד. ראיתי מקרים שבהם המנחה חושש שתלמיד עלול להיות טוב ממנו, וזה גורם לכך שמי שמתקדמים הם לאו דווקא המבריקים. אמרת פעם שעתיד הפקולטות למדעי הרוח דומה לעתיד הפקולטות לתיאולוגיה, ושצריך להביא אותן לקבורה מכובדת. כן, זו המגמה. ההיסטוריה גם דועכת. ההיסטוריונים מילאו את התפקיד הגדול שלהם ליצור לאומים, ועכשיו צריך אותם פחות. הפקולטות למדעי הרוח בדמדומים. מה ייוולד במקום זה? זה שאלה אחרת. אם כי אני לא חושב שהייתה כל כך הרבה רוחניות בפקולטה למדעי הרוח גם בעבר. אולי חלק מהמשיכה של האינטלקטואלים לשמאל נובע מהתפקיד המשמעותי שהיה לאינטלקטואלים במשטרים האלה. מבחינות מסוימות האינטלקטואלים היו בשלטון. לאינטלקטואלים ציבוריים יש תפקיד חשוב בהפיכת אינסטינקטים לרעיונות מגובשים ולפרוגרמות פוליטיות. אינטלקטואל הוא זה שיוצר דעות דרך מילים. במפלגות הפועלים במערב בדרך כלל לא נתנו לאינטלקטואלים לנהל את המפלגה, אבל במהפכות החוץ מערביות, המיקום של האינטלקטואל מרכזי. לנין היה אינטלקטואל מובהק, אדם שקורא וכותב ספרים. גם הו צ'י מין בווייטנאם, מאו בסין, אפילו סטלין. כשקראתי את סטלין הופתעתי. היה לי דימוי של גרוזיני חצי בור, וזה לגמרי לא נכון. הוא היה מתוסבך מאוד, אבל אינטלקטואל. אחר כך כשהם נעשים מנהיגים כבר אין להם זמן לכתוב. כתבת ספר שנקרא סופו של האינטלקטואל הצרפתי. המצב באמת עד כדי כך חמור? אין יותר דבר כזה אינטלקטואלים בצרפת. אין יותר אנשים כמו מישל פוקו ופייר בורדיה. בצרפת יותר מאשר בכל מקום אחר, האינטלקטואלים תפסו מקום מאוד חשוב בגיבוש רעיונות של השמאל מאז פרשת דרייפוס. הייתה שורה של אינטלקטואלים ברמה שבאמת איננה היום. גם אנשים מהאוניברסיטה הרשו לעצמם להתפרץ לבמה הציבורית. אבל משהו קרה. אין יותר כוכבים. יש אנשי אוניברסיטה חכמים, אבל הם עוסקים בדברים יותר ויותר קטנים. הם לא אינטלקטואלים. הם לא מעזים לצאת, כי הם יודעים שאסור להם להסתכן. מצד שני, התקשורת אוהבת את הפשטנות. התמונה הנעה אחראית ליצירתו של האינטלקטואל החדש. היא בונה סוג של אינטלקטואל ציבורי שאין לו שום מטען. אנשים כמו ברנאר אנדרי לוי ואלן פינקלקראוט מצליחים בגלל הופעות מרשימות בטלוויזיה, אבל הם לא פילוסופים. אף אחד לא ילמד סמינר על הפילוסופיה שלהם. אבל אתה דווקא ידעת להרוז רעיונות בצורה תקשורתית. מתי ואיך זה מותג חזק? זו שאלה קצת כואבת. אני רוצה להפיץ את הדעות שלי. הכותרת המקורית של הספר הייתה לאום כחלום, ואז החלפתי למתי ואיך. וזו כותרת מסקרנת מאוד, טריגר מאוד גדול, אבל אני ממש הופתעתי כשראיתי שזה הפך לרב מחר. טענו שכתבת ספר על נושאים שמחוץ לתחום המחקר שלך. יש גם היסטוריונים אחרים שעברו לתחום אחר ולא אמרו להם מילה, אבל על שלמה זנד פתאום היו בעיות שאני לא כותב על התחום שלי. זה לא העניין. מהר מאוד הבנתי שנגעתי באחד המרכיבים המעצבים של כל התודעה היהודית-ישראלית. אתה באמת חושב שהדברים שכתבת כל כך שערורייתיים? ההיפותזה הכוזרית מאיימת עד כדי כך על אנשים באוניברסיטה? עזוב את הכוזרים. עובדה שעד היום לא יצא אף ספר על אקט ההגליה של חורבן בית שני, כי לא הייתה הגליה. שום בוגר תיכון ישראלי לא יודע שהייתה ממלכה בתימן שגוירה במאה החמישית לספירה. איך זה יכול להיות? יש עוצמה אדירה של המוסכמה שהיהודים הם עם, גזע, שנעיקר ושוטט בעולם. אז אתה חושב שהיית אמיץ? מילאתי תפקיד מסוים של אינטלקטואל ביקורתי בישראל, אבל עשיתי את זה אחרי שקיבלתי דרגת פרופסור מן המניין. אין לי אומץ רב. אם הייתי מפרסם את הספר לפני שקיבלתי פרופסור מן המניין, לא הייתי מקבל את הדרגה הזאת. חד משמעית. יש באוניברסיטה מנגנונים לא ליברליים. היום לא הייתי מקבל תקן, ואם היה לי, לא הייתי מגיע לפרופסור. אין לי אשליות לגבי זה. עכשיו, יהיו לך בעיות עם השמאל, אתה לא פוחד שיגידו שאתה תבוסתני? אני מעבר לזה, אני כבר מזמן לא תופס את עצמי כגיבור של מעמד הפועלים. חתיכת שמאלני. כתבתו של אופרי אילני. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.